רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום המשפחה שמח לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של כי אני חייל. אתם על רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי שלכם. אני עורך הדין אולי שוורץ, ואנחנו כאן היום עם עוד תוכנית שמיועדת לחיילים, הפעם לחיילים בשלבים ככה של סיום השירות הצבאי, כשהם מתחילים לאט לאט או מהר מהר, תלוי, לחשוב על הצעד הבא. הצעד הבא באזרחות כבר, כשהצבא הוא למעשה התחנה האחרונה שבה הם זוכים למסגרת, ומכאן והלאה הם, איך נאמר, אחראים על עצמם. הם עצמאים, מצד אחד זה באמת תחושה מצוינת, תחושת העצמאות וההתרגשות, ומצד שני זה לא פשוט להבין שאתה כבר בגיר ומצפים ממך ללכת במרכאות או שלא במרכאות בכוחות עצמך. ולפני כמה שבועות התראיין כאן בתוכנית שלי שי אבו, שנתן עצות כלכליות לחיילים שמשתחררים. התוכנית כמובן נמצאת בערוץ היוטיוב שלי, ואתם מוזמנים להיכנס לערוץ, כי אני חייל, עורך הדין אולי שוורץ, ולאתר שם את הסרטון. והיום אני רוצה לתת פן נוסף, פן של... אני לא יודעת אם לקרוא לזה הכוונה תעסוקתית, אבל לחשוב איך... הדור הזה של החיילים שמשתחררים, איך הוא נקלט בשוק העבודה, איך הדור עושה את המעבר הזה כדי להיקלט, ואיך השוק קולט אותם. ולשם כך הזמנתי לאולפן אורחת נכבדה, יעל פישר. צהריים טובים, יעל.
צהריים טובים, כיף להיות כאן.
כיף, כיף שהגעת, ונציג אותך, נגיד שאת מומחית באמת לדור הזה, לדור ה-Z, ואנחנו נתמקד בשאלות של איך השוק עצמו קולט את את החבר'ה האלה, ואיך נכון להם, לחבר'ה האלה, להיערך. איך נכון מבחינתם לעשות את הצעדים הראשונים או את החשיבה הראשונה הזאת כדי להיקלט בשוק העבודה. אבל לפני שנדבר על שוק העבודה, אני אשמח, אנחנו מדברים בכותרות, דור הזה, דור ה-X, דור ה-Y, יש לנו כל מיני אותיות, בואי תמקדי אותנו. על מי בעצם אנחנו מדברים? איזה גילאים, איזה שנתונים? יש לי ילד בן 16 וילד בן 21. זה שם, זה לא שם? תאפסי אותי רגע.
אוקיי. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על דור ה-Z, גם לדור עצמו, יש הרבה מאוד טייטלים. דור ה-Z, דור דיגיטלי, דור ה-C. כשאנחנו מדברים בעצם על בני הנוער, אנחנו מסתכלים על טווח גילאים של שנים 1995, עד למעשה 2010, זה הטווח הרחב ביותר. יש כל מיני מחקרים שאומרים, אבל זה הטווח הרחב
ביותר. זאת אומרת, זה ממש תחום בשנים.
בשנים.
אוקיי.
כן, כן. עכשיו, מה מאפיין את אותם בני נוער ואוכלוסייה ששייכת לדור הזה למעשה? קודם כל, הם נקראים ילדים דיגיטליים כי הם נולדו לתוך הטכנולוגיה הדיגיטלית.
אוקיי.
הם נולדו כשאת יודעת, אנחנו תמיד צוחקים שיש להם סמארטפון ביד. הם נולדו לתוך העידן שהכל הוא באמת מהיר, נגיש. אנחנו בגיל שלנו, כשרצינו לדעת משהו, הלכנו לספרייה. כשהם רוצים לדעת משהו, הם פותחים דוקטור גוגל.
אוקיי.
שניות, הם כבר יודעים את המידע. זה גורם להם להיות הרבה יותר סקרנים. זה גורם להם לדעת שהם רוצים להגיע רחוק יותר מאשר שאנחנו חלמנו חלומות, אבל זה היה נראה לנו משהו שהוא צריך להיות בחלל שלנו, במימד שלנו, כשהם יש להם דברים שככה הם חולמים, ולכן הם גם דור של יזמים. מחקרים בארצות הברית מציגים שזה דור של היזמים הכי הכי גדול, משמעותי, משכיל. הם מאוד מאוד מאמינים שהם אחראים לקריירה שלהם, ולכן הם עסוקים בלמידה מתמדת. כמו שאמרתי קודם, לא יודעים, פותחים דוקטור גוגל. אנחנו ההורים מוצאים את עצמנו לא פעם, שואלים את עצמנו, אוקיי, מה התשובה הנכונה? כי שואלים אותנו שאלות שאני לא זוכרת
אנחנו לא
שאני
יודעים.
שאלתי את ההורים שלי, שאלות ברומו של עולם. Mm-hmm. הם חשופים לחדשות, יש בזה הרבה טוב, יש בזה הרבה מאוד גם מהסיכונים. זה, אלה בני נוער למעשה שנולדו לתוך מציאות של משבר כלכלי.
אוקיי. Okay.
של מידע שנמצא ברשת, ולכן יש גם הרבה מאוד סיכונים. יש הרבה מידע של הפייק ניוז, וזה גרם להם לחדד את החושים שלהם. הם יודעים לזהות מתי מישהו לא אמין, ומתי מנסים למכור להם איזשהו מוצר, מותג, שירות בשם איזושהי אג'נדה, שלכאורה היא אג'נדה על הנייר. אבל אין מאחוריה איזשהו ערך אמיתי. הם מחפשים ערכים, הם מחפשים...
באמת? מחפשים ערכים? את כאילו מפתיעה אותי קצת.
תראי, הם מחפשים ערכים, אנחנו לא תמיד רואים את זה, כי תמיד אנחנו אומרים, הם סגורים בחדר, הם בתוך הטכנולוגיה שלהם, אבל כשמדברים איתם בשיח ערכי, וכשהם יוצרים עבורם את תחושת השייכות, המשמעות, החיבור, הם מאוד מאוד בעד הערכים. אנחנו רואים את זה בזה שהם יותר ויותר מאמינים בשיתוף, ורואים את זה בעולמות הכלכלה, שהם הולכים למקומות של כלכלה שיתופית. לפני מגפת הקורונה, הם היו בני הדור הראשון המוביל, שבעצם הוביל לצריכה של מוצרי יד שנייה, בלמעלה מ-60% ביפר ביחס לדורות אחרים.
מדהים, זה נראה כאילו להפך, כאילו הם מאוד לעצמם, מאוד אינדיבידואליסטים, מאוד ככה, מה יוצא לי מזה?
יפה, כי קוראים להם דור האמילי, כי הם, יש להם את התעוזה לשאול מה יוצא לי מזה. אני מבטיחה לך שגם אנחנו חשבנו מה יוצא לנו מזה, אבל לא אמרנו את זה באותה ישירות שהם אומרים.
אוקיי.
בסוף זה תמון בכל אחד ואחד מאיתנו.
אוקיי.
כשהם שואלים את זה, אני רואה בזה משהו שהוא גם אמיץ, גם איזושהי נאיביות, אבל גם איזשהו תאום ציפיות לפני שיצאנו למרוץ ביחד.
אוקיי.
וברגע שבעצם הם שואלים מה יוצא לי מזה, ואת מציגה, את כארגון, או את במעגל המשפחתי, אם אנחנו מדברים היום על יום המשפחה, או בכל מקום שהם הולכים, את תציגי את זה, כשתעטפי את זה באמת באיזה ערך יוצא להם, הם יהיו איתך. הם יהיו שם.
זאת אומרת, את אומרת רק צריך לדעת להתחבר למוטיבציות של החברה.
זה לא רק למוטיבציות, אנחנו מדברים שפות שונות.
אוקיי.
כשאת ואני יושבות עכשיו ומדברות, אז אנחנו מדברות.
אנחנו מבינות אחת השנייה.
בליל של מילים שעובר כאן. תזכירי לי מתי בפעם האחרונה ככה דיברת עם אחד מבני דור הזה במשך 5 דקות רצופות, כשהשארתם מבט אחד אל השני, או שלא היה ברקע איזושהי הקלטה קולית פתאום, או שלא הייתה איזושהי תמונה או סלפי. יש להם שפה אחרת, וצריך להבין את השפה הזאת. אם אנחנו רוצים לרתום אותם, אם אנחנו מדברים על זה שהם אוטוטו משתחררים מהצבא ונקלטים לשוק התעסוקה, אם אני עכשיו מעסיק, אני צריכה להבין שיש פה שפה אחרת. לא צריך לקחת את זה למקום קיצוני, שעכשיו אנחנו נדבר איתם רק באימוג'י. פורסם לא מזמן מחקר שעשו בתל אביב, שבעצם בדק עד כמה באמת משתמשים באותם אימוג'ים, באותם אייקונים בשיח, ויש שונות בין בנים לבנות באופן שבו הם מתרגמים את האימוג'י הזה. ולכן, אם אתה עכשיו מעסיק שמשתמש באימוג'י, קח בחשבון שיש פה סיכונים, ואתה צריך גם להתאים את זה בשיח המגדרי. כשזה מתחבר גם לסיפור של הזהות המגדרית, שבמציאות הנוכחית שבה הם גדלים, הם מאוד ליברליים. הם לא רוצים לקבל עכשיו החלטה לגבי הזהות המגדרית שלהם. זה בסדר לא לקבל החלטה. זה בסדר דרך חוויה אישית לטעום ולהתנסות. זה לא אומר שאם אני זכר או נקבה, אני צריך לבחור סט פעולות או יש מה שמאפיין אותי. ולכן הם מאוד מאפשרים לעצמם להתנסות, וזה מאוד תואם, כמו שאמרתי, את המציאות שיש לנו היום, הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד הרכבים, רק צריך לראות שאנחנו מאפשרים להם באמת את המרחב המכבד שבשיח מותאם. לא לדבר רק בשפה שהיא מגדרית כזו או כזו, ולכבד כל משפחה בהרכב שהיא. כן.
אז אם אנחנו לוקחים באמת את המאפיינים האלה שדיברת עליהם, ואנחנו מתרגמים אותם או משליחים אותם לנושא הזה של קליטה בשוק העבודה. אז קודם כל, את יודעת, אנחנו אמרת נכון, יום המשפחה, אז אני כמי שיש לה חייל בבית, או המאזינים שלנו שאולי יש להם חיילים לקראת שחרור, מעניין להבין אותם מה המחשבות הטיפוסיות שיש להם לפני השחרור? כמה חודשים, יש להם דאגות, אין להם דאגות, הוא ישן אצל אמא בבית, מעניין אותו ממה הוא התפרנס, זה לא מעניין אותם, מה קורה בראש שלהם בתקופה הזו? בואי תנסי לתרגם לנו.
אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, דור הזה מדברים בתמונות, אז דמייני לעצמך גלגלים. גלגלים של מכונה שכל הזמן נעים.
Okay.
אין רגע דל אצל בני הנוער, הם לא מפסיקים לחשוב, אפרופו, לחלק מהאוכלוסייה זה אפילו חשיבה שגורמת לאובר חרדה ודיכאון, ולכן אנחנו רואים גם עלייה בהיקף המועמדים שבני הנוער שהם מטופלים. הם גם אומרים שזה החסם המרכזי שלהם בקליטה לשוק התעסוקה.
מה?
הם חוששים, החרדה והדיכאון, כי בסוף כשאנחנו מדברים על דור טכנולוגי שרגיל לשתף את הדברים ולקבל גם איזון חוזר בלייק, בשיתוף בטיק טוק, באינסטגרם, אז פתאום כשהם נכנסים לשוק התעסוקה, הם רוצים לקבל איזון חוזר על מה שהם עושים, הם רוצים להרגיש שהם משמעותיים ומוערכים, שמקשיבים לדעתם. אז הם מאוד מאוד חוששים. האם יהיה להם את המקום שלהם? האם באמת הם יצליחו להשתלב? אז כשאני עכשיו מסתכלת ככה על מה עובר בחשיבה שלהם, אני גם לא יכולה להתנתק מהקורונה. אם בעבר חייל משוחרר ישר ידע שהוא רוצה לטוס לחול, לעשות הטיול הגדול, ולאחר מכן להמשיך במסלול של התואר, ולאחר מכן להיקלט לשוק התעסוקה, הקורונה קצת שיבשה. והם פחות ופחות יוצאים למסע הגדול שלהם, והם אומרים, אוקיי, אני אתחיל בשוק התעסוקה, באיזושהי עבודת ביניים, אני אלמד ואוכל לחסוך כסף, ולאחר מכן אני אטוס. הם מאוד מחפשים את היציבות הבטוחה. בגלל, כמו שאמרתי קודם, שהם מולדו לתוך משבר כלכלי, הם כל הזמן עסוקים בסוגיה הכלכלית, ולכן זה מוביל אותם להישאר היום לגור בבית של ההורים.
דווקא מתוך הרצון ליציבות, את אומרת.
ליציבות גם בהקשר של התא המשפחתי, שיש להם איזשהו עורף שנותן להם באמת ככה לחזק את עצמם, וגם מהבחינה הכלכלית, שהם כרגע רוצים לחסוך כסף, והם רוצים להשתלב בדרך שלהם בשוק התעסוקה. עוד מאפיין שאנחנו רואים בהקשר של המגורים, שהם פחות ופחות מחפשים לצאת מהעיר.
אוקיי.
בגלל שהם כל כך מהירים ורוצים את הכל כאן ועכשיו, הם לא מחפשים לגור, את יודעת, ככה מחוץ לעיר, שהם יצטרכו להשקיע איזשהו מאמץ בשביל להגיע עכשיו לאיזה סופר או משהו. הם, כמו שאמרתי קודם, טכנולוגים, הכל אונליין, אז גם רוצים שהמשלוח יגיע כאן ועכשיו.
ברור.
ולכן, כשהם רוצים להישאר בעיר, אז הם גם מסתכלים גם על המגורים בהסתכלות של כלכלה שיתופית. הם מחפשו יותר ויותר, אם כבר יוצאים מהבית, דירות שיש איזשהו חלל משותף, ורק את יודעת, ככה חדר אחד לכל אחד בשביל השינה, כי זה מוזיל עלויות. או אם עכשיו הם יודעים שהם הולכים לעבודת ביניים בשביל לחסוך לטיול הגדול, אז תוך כדי הם כל הזמן ישבו ויחפשו אונליין איך יהיה הטיול הגדול. הם יכולים אפילו בהקשרים של התיירות והתכנון של המסלול, לשלב להם טיסה, נסיעה באוטובוס ושייט, הכל ביחד, זה יאריך להם את ההגעה ליעד במספר שעות, אבל זה יהיה משמעותית זול ביחס לחלופה הקצרה בשעות. אין להם בעיה, הם ישקיעו את הזמן בנסיעה, אבל יישאר להם יותר כסף ביד.
זאת אומרת שהם כן, הם כן מתוכננים.
הם מאוד מתוכננים.
הם יודעים, זאת אומרת, יש ערך לכסף.
כן.
ואז בהקשר של שוק העבודה, השאלה היא, נגיד עכשיו חייל שמשתחרר, הוא יחפש מה את העבודה שמכניסה הכי הרבה, שהוא יצטרך להתאמץ בפחות, זאת אומרת, מה המאפיינים שהם מחפשים? את יודעת
קודם
לתאר
כל,
לנו?
כשהם מחפשים להיכנס לשוק התעסוקה, ובכלל הם מחפשים מקום שייתן להם ידע והשפעה. למה? כי הם מבינים ששני הדברים האלה גם יחד, הם אלה שייצרו עבורם את הכסף. והכסף הזה מייצר להם את השפע, והם רוצים את השפע הזה. ולכן, אם אני ככה רגע חוזרת אחורה ואומרת, אני חייל שעתיד להשתחרר, מה הייתי עושה? לפני שהייתי ממהרת ככה להשתלב בשוק התעסוקה בשביל לחסוך, הייתי עוצרת לרגע להתבוננות פנימית, למקד עם עצמי, מה אני רוצה לעשות, במה אני טובה. האם מה שעשיתי בשירות הצבאי, שאני הייתי טובה בו מאוד, זה מה שאני רואה את עצמי עושה גם בהמשך? אם כן, אז יש לי איזשהו כיוון. אם לא, הייתי בוחרת לחזור לתחביבים שלי, למיומנויות שלי. הייתי אפילו עושה עם עצמי תרגיל, את יודעת, הם מאוד אוהבים לשתף, שולחת הודעה בפייסבוק, בוואטסאפ, לחמישה חברים. וכותבת, אני עכשיו באיזשהו תרגיל, תכתבו לי בבקשה מה הם שלושת החוזקות שלי.
אוקיי.
ואז בעצם מסתכלת על מה המכנה המשותף, מה כתבו עליי האחרים. קודם כל, זה בכלל תרגיל שאני ממליצה לכל אחד לעשות, כי זה נורא כיף לגלות מה חושב עליך האחר. ודרך זה הם יוכלו לדייק במה הם טובים ועד כמה הם מתחברים לזה. ואז כשהם פונים לשוק התעסוקה, כמו שאמרתי קודם, הם מרגישים שהם אחראים לקריירה שלהם. זה לא שהם יגיעו למקום הראשון שייתן להם את השכר הגבוה ביותר. כי אם מעסיק יציג להם בשיחת רעיון הראשונית שיש להם אופציה להתקדם שם, הם אפילו יסכימו לשקול לוותר על הטיול הגדול.
אוקיי.
כי הם מחפשים, כמו שאמרתי קודם, את המשמעות והתוכן זה המהות, אז אם תראו להם ביציאה לדרך, שיש להם אפיקי קידום, אבל גם לא רק אפיקי קידום להגיד, בואך לגיל,
כן.
אלא לדבר בשפה שלהם, בטווח של אם תהיה טוב, תתקדם תוך שלושה חודשים, חצי שנה, שנה. יש להם ודאות, הם מחפשים את אותה הוודאות, ואז הם יישארו. את יודעת, יש עכשיו לא מעט תוכניות טלוויזיה שאומרים, כשמוסיפים עוד טעמים של גלידות,
כן.
זה לא מה שהם מחפשים. הם מחפשים ביציבות הבטוחה הזאת.
טעמים של גלידות במקומות עבודה.
כן, הם לא מחפשים עכשיו את החדר כושר, הם לא מחפשים את זה.
לא, לא מחפשים את הנוחות.
לא, זה נוחות שהיא כיפית, אבל היא לא העיקר, היא לא המאסט. אם עכשיו תגידי להם שיש להם ביטוח מנהלים, או שיש להם איזשהו ביטוח בריאות אחר, או משהו שבאמת יאפשר להם את אותה בטיחות כלכלית, או שתגידי להם שיש להם איזשהו, יש לנו בארגון גנט פיתוח של העובד, תכני העשרה, אנחנו רוצים לשלוח אותך לקורסים מקוונים להעשרת הידע שלך. למה? כי אנחנו מבינים שככל שתעשיר את הידע שלך, אתה תהיה אפקטיבי גם עבורנו, ותהיה אדם מאושר.
מעולה.
הם יישארו, ככה, זה מה שהם רוצים. עכשיו, הם לא רוצים לערבב את הפנאי שלהם ואת העבודה. הם לא מחפשים את זה. אל תשימי להם חדר כושר שהם יעשו ספורט ויחזרו. לא.
זה לא יעבוד.
רוצים, ממש לא. הם רוצים לדעת מה רוצים מהם, הם מאוד מהירים, הם יעשו את העבודה, אבל הם גם רוצים ללכת לעיסוקים שלהם. הם מאוד רוצים להיות פרילנסרים.
כן. טוב, תכף נדבר על עוד כמה מאפיינים. נשמע את השיר הראשון, אילי בוטנר וילדי החוץ, קדימה והלאה. את יודעת, קדימה והלאה זה תמיד טוב.
שמות הטהורות סביבנו ממשיכות עוד לאכול מבלבל וזה מתעתע אני לא אתן לזה עוד הזדמנות אני אשחה אל מול הזרם מקסימום בסוף אמור
שיר מקסים. אז אנחנו מדברים על דור הזד, ודיברנו על מאפיינים שלהם, ועל איך הם ככה מתכוננים לשוק העבודה, ומה מאפיין באמת את הכניסה שלהם לשוק העבודה. אני רוצה שנדבר קצת על איך עושים את ה... הצעד הראשון לשוק העבודה, וזה לכתוב קורות חיים. אז היו לנו פה המון מומחים שדיברו על כתיבת קורות חיים לפורשי צהל. והשאלה היא אם זה אותו דבר, מן הסתם אין את אותם כישורים, כי בן אדם בן 45 או 43, אין לו את אותם כישורים והיכרות כמו בחור או בחורה צעירים בני 20. השאלה היא אם יש עוד שוני רלוונטי חוץ מהגיל וניסיון וכו' וכו' בכתיבת קורות חיים.
אז כן, קודם כל, את יודעת, כשמועמד פורש מצהל, הוא מגיע אחרי שהוא עבר מנעד תפקידים, התמודד עם סוגים שונים של פיקוד או תחומים, וכשהוא פורש, ואז הוא כותב גם קורות חיים, או מפרסם אותם, או פותח דף פרופיל בלינקדין, יש לו תוכן. זה לא דומה למועמד שעכשיו משתחרר מהצבא. קודם כל, טעות מאוד מאוד שכיחה, שכשהם משתחררים, הם ישר פותחים פרופיל בלינקדין. כשהם לא מכירים בכלל מה זה הרשת הזאת לפני כן, כי הם לא נמצאים שם. זה לא מעניין אותם. הם פשוט מבינים שלינקדין זאת רשת של עסקים. אז הם פותחים פרופיל, אבל אין להם בעצם ניסיון להציג שם.
אוקיי, אז מה את ממליצה?
מה שהם צריכים לעשות זה קודם כל, אם כבר פתחת פרופיל בלינקדין, תסתכל על מה עשית בשירות. מה זה אומר? אם היית בתפקיד שהוא יכול להיות רלוונטי לאזרחות, לשוק התעסוקה, כמו לדוגמה, תפקיד שהוא מקצועי. בעולמות, את יודעת, גם בעולמות שבהם אתה, יש לך כישורים טכניים, לא רק טכנולוגיים, אנחנו מדברים 8200, אלא יש הרבה מאוד כישורים נדרשים, שאם עסקת בהם בצבא, אתה בהחלט יכול לעסוק גם באזרחות.
תראי, 90, לא יודעת, 90, 70% מהחבר'ה משתחררים והיו לוחמים. אז מה אני אכתוב? זה כישורים רלוונטיים?
כן, כי מי שהיה לוחם והתקדם להיות מק, או התקדם להיות מפי, ופיקד על אנשים, את מסכימה איתי שההתמודדות שלו במצבי לחץ שונה מהאחר.
אוקיי.
את מסכימה איתי שיש לו איזושהי קריזמה, איזושהי מנהיגות, שיש לו סדר וארגון, ולכן מאוד מאוד נכון לדייק את אותם מאפיינים, אותם כישורים שיש בתפקיד.
אוקיי.
עכשיו, בכתיבת קורות חיים, אתה כותב את הניסיון שלך, הניסיון העסקי שרכשת בתפקידים. בני נוער בדרך כלל, כשהם מתגייסים לצבא, הם אחרי איזושהי חוויית עובד מאוד קצרה, שהם עבדו או כמלצרים,
מצר,
את יודעת, בעבודות
כן,
הראשונות משהו. שלצערי, בדור הזה דווקא את הצעירים יותר, הקורונה פגשה ופגמה להם בחוויית העובד הזאת.
Okay.
כי את יודעת, הריחוק החברתי ופחות ופחות יצאו, אז יש להם עכשיו התמודדות אחרת לגבש את הזהות שלהם, ומי הם ומה הם. אז אותם מועמדים שכרגע משתחררים מהצבא, הם מסתכלים על התפקידים שהם ביצעו לפני כן, אבל הם לא יכולים לכתוב בקורות חיים תפקידים קצרים שהם ביצעו, לדוגמה חודשיים, שלושה, כי בסוף גם כשאתה עכשיו שולח קורות חיים למקום עבודה, מחפשים לראות שאתה ורסטילי בכישורים שלך, אבל לא מחפשים לראות תקופות קצרות, אלא איזושהי יציבות.
אז מה עושים?
אז מה שצריך לתאר זה קודם כל מי אני, איזה תפקידים עשיתי אם אני רוצה לעסוק באותו תפקיד, בסדר? כי יש כאלה שעסקו בתפקיד שהוא רלוונטי לאזרחות, אבל הם לא רוצים לעסוק בו. כשאתה כותב על המיומנויות והכישורים שלך, לא יותר משורה שתיים. זה לא עכשיו מי אתה ומה אתה, כי אז אתה גורם לצד האחר לא לרצות לראיין אותך. כי כבר כתבת הכל, אז בוא אני אקבל החלטה על בסיס מה שכתבת. הייתי ממליצה להיכנס, את יודעת, צריך לדבר כמו שאמרתי בשפה שלהם, בטיק טוק, יש הרבה מאוד מדריכי קריירה. שיסייעו בשיח, בסימולציה של מה מתאים לך. ואי אפשר לנתק את הסיפור של קורות חיים מהסוגיה של ההשכלה. עכשיו, במסלול הקודם, היית משתחרר מהצבא, כמו שאמרתי קודם, עושה את הטיול והולך ללמוד. בני הדור מאמינים שצריך השכלה, אבל הם לא מאמינים באותו תואר קלאסי שכולנו הולכים,
הולכים לאוניברסיטה.
הם יכולים ללכת לאוניברסיטה, אבל לפני שהם ירשמו לתואר, הם קודם כל ייפגשו עם מדריכי תעסוקה להבין מה אפשר לעשות עם התואר הזה. דיברנו על אני מה יוצא לי מזה?
כן.
אז הם רוצים להבין לאן הם יכולים להתקבל עם תואר כזה. מעבר לזה, במעמד הרישום או במעמד ההתעניינות, הם יבדקו מה תנאי התשלום. מתי הם יכולים להתחרט ולמשוך את הכסף. דיברנו על היציבות הכלכלית, הם לא רוצים לאבד כסף. וההמלצה שלי פה, לפני שאתה כבר נרשם לתואר, יש להם קישורים ללמוד בקורסים מקוונים, וגם ראינו שבעצם הקורונה הכניסה את כולנו ללמידה בזום, ללמידה מקוונת. הייתי ממליצה להירשם לקורס שמעניין, להתנסות בקורס ששייך לעולם תואר, לעולם תוכן שמעניין אותך באותה השכלה. אם תראה שזה מעניין אותך, תמשיך. אם לא, תניח לזה. כי להירשם ולהתחיל את המסלול מבחינתם, להרגיש תחושת אכזבה מעצמם, שהם בחרו משהו שהוא לא טוב להם, עוד פעם דיברנו על החרדה והדיכאון, זה מוריד אותם. הם רוצים את הביטחון, הם רוצים העצמה. ולכן הייתי ממליצה להם להגדיר את השנה הזאת, שכשהם משתחררים שנת טעימות.
אוקיי.
לטעום מהקורס הזה, להתנסות בכישורים שנדרשים, ולראות מה זה עושה להם. אם הם מרגישים שזה המקום שלהם, שישארו וימשיכו להתפתח. אם לא, הלאה. עכשיו, ברגע שהם מרגישים שהם אחראים לידע שלהם ולקריירה שלהם, יש להם אחריות מאוד מאוד גדולה. ולכן, מאוד חשוב להיות, אם אנחנו מדברים על המשפחה, עם אוזן קשבת, לשתף, לשקף להם מה כרגע קורה. כי מחקרים מראים שבעשור הקרוב, למעלה מ-60% מהמקצועות עתידים להיעלם.
אוקיי.
ובמקומם יהיו כ-40% מקצועות ותפקידים חדשים. לא יודעים איזה. עמימות גדולה ורבה.
אז איך הם יכולים לכוון את עצמם?
יפה. אז קודם כל, המקצועות שישארו תמיד, זה מקצועות שמי שעסק בעולם הטכני, שדורש באמת עבודת כפיים, זה משהו שישאר.
דווקא זה יישאר?
יישאר.
לא יחליפו אותנו רובוטים?
בתחומים מסוימים יחליפו אותנו רובוטים, ובתחומים מסוימים יישארו. אבל, יחד עם זאת, הייתי הולכת ומעמיקה את הידע שלי בניתוח של מידע. הם אלופים והם מהירים למצוא את המידע, אבל יש להם קושי לרדת לפרטים. כי הם עושים גם וגם. אם את ואני היינו משקיעות 100% מהקשב שלנו בתחום אחד, הם עושים גם וגם וגם, אז הם כבר מתחילים 95%.
שזה אומר שמה שאת ממליצה למישהו כזה, לראות האם הוא יכול לקחת מה, נגיד קורס בניתוח והעמקה במידע, איך
כן,
עושים?
אוריינות, ניתוח של מידע והסקת נתונים ומסקנות. בשביל לדעת אם אתה מתחבר לזה, כי אם אתה מתחבר לזה, יכול להיות שנכון שתלך לעולמות המחקר, או לעולמות החשיבה ופיתוח. או הייתי ממליצה למישהו שעוד לא יודע מה הוא רוצה לעשות, לקחת קורסים במיומנויות חברתיות. המגפה של הקורונה שהובילה את כולם לריחוק החברתי, גרמה דווקא לבני הדור, אלו שעוד לא התגייסו, לרצות איזושהי קרבה אנושית. אבל הם לא יודעים איך, כי הם תמיד היו מול הטכנולוגיה.
זה נראה אבל נורא מוזר, זאת אומרת, לקחת קורס במיומנויות חברתיות, כאילו, מה, בלדבר עם בן אדם אחר?
כן, את יודעת, כולנו צריכים לעשות איזשהו מינגלינג וסמול טוק, הם לא יודעים לעשות את זה. עכשיו, אם הם לא עשו את זה לפני שהם נכנסו לשוק התעסוקה, הם מצפים מהמנהל שלהם שלא יהיה מנהל, שיהיה מנטור, שילווה אותם ויכשיר אותם, ויקנה להם כלים ומיומנויות לסמול טוק. ולכן הם מחפשים לעבוד בצוותים קטנים. אז עכשיו, מישהו שכל הזמן היה מול הטכנולוגיה והיה סוליסט, מאוד קשה לו לעבוד בצוות. מאוד קשה לו להכיל שיח עם מישהו אחר ולהיות סובלני כלפי האחר. אז הם רוצים שמישהו ינתב אותם. ושיהיה שם ויחזיר להם את הפידבק, אותו פידבק מהלייקים, באחד על אחד. ולכן, בשנת טעימות הזאת, אפשר לקחת באמת קורסים שבוחנים מה המיומנויות והכישורים שלי החברתיים. מיומנויות של למידה. עד כמה באמת אני מסוגל ללמוד, כשזה לא עכשיו במשקפי תלת מימד.
אוקיי.
זה משהו שהוא ככה, כל העידן הזה, לשוק התעסוקה, הוא עידן חדש.
אוקיי.
הם היו אלו שהאיצו את הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגונים ובכלל בקורונה, ונוצר גם חיבור בינם לבין הסבא והסבתא. כי הסבא והסבתא שהיו בריחוק החברתי, מישהו היה צריך להסביר להם איך ללחוץ אנטר.
נכון.
והיום הקרבה הזאת יצרה ביניהם חיבור שהסבא והסבתא ממליצים להם לאן ללכת. הם משתפים אותם יותר מאשר אותנו ההורים.
באמת, זה ממש נשמע
כן.
חזון אחרית הימים.
כן, אבל את יודעת, יש גם, איך הם קוראים לזה, בדור של המגניבות. כבר לובשים את אותם דברים, ומדברים על אותם דברים, ומהרגע שהסבא והסבתא נכנסו לרשת, אז הם גם מדברים על אותן סדרות. אז
כן.
המכנה המשותף הזה שנוצר, יכול מאוד לחזק את התחושת ערך והביטחון שלהם, ולנתב אותם גם בכל הסיפור של, את יודעת, הגיל השלישי, הסבא והסבתא, אין טובים מהם מהחקר והלמידה והיסודיות. אז לשבת ולעשות מנטורי גפוך, שהנכד מלמד את הסבא והסבתא איך להתמצא בטכנולוגיה, והסבא והסבתא מסבירים לו איך לנתח את אותו מידע שהוא קרה.
השאלה היא אבל אם זה ישים, אם זה קורה.
אם זה קורה, תראי, זה לא משהו שאתה עכשיו תיכנסי לכל בית ואת תראי שכל בני הדור מתייחסים ככה, מתנהלים ככה. יש לך בכל דור, יש לך את המאפיין הזה והמאפיין הזה ומי שמתחבר לזה ולזה יותר. אבל אני חושבת שפה נכנסת גם האחריות שלנו כהורים, במיוחד במציאות של הקורונה, שהם נשארו יותר ויותר בבית כי היה ריחוק חברתי, אז נוצרנו קבוצה אחת בתוך אותו בית, שעד עכשיו הקבוצה הייתה זה בחדר של זה, זה בחדר של זה. ואני חושבת שבארגונים האחריות היא של המעסיקים, לחזק את אותה תחושה של זהות ומשמעות, והמשמעות הזאת היא דרך אותו ידע והשפעה אינסופיים.
אז עד עכשיו דיברנו על הפרט, תכף נדבר גם על המעסיקים, נעשה עכשיו עוד הפסקה לשיר, נשמע את ג'יין בורדו ואלון עדר, ואז נמשיך.
בתור עד שאוכל לשמור לזכות לקח לערב אחד, ואם נלך למסיבה ישנו סיכוי לאכזבה שחזור לבד. נקפוץ אחרי לשתות קוקטייל או שניים במקום שפעם די אהבנו, ונרוס הכל פתאום עם משהו טיפשי כמו עליו. מילים יפות לא מתקבלות, אפשר לראות זאת בעינייך עוד מאמש, אך בשבילי כל אות ואות אמת למיטה ברורה כשמש. עד שאמצע דבר כה נהדר לומר איך רוז משפט שנון ונחמד, אבל עדיף שחכה שהירח יעלה ונשאר לבד. הזמן נכון ניחוח בוסם באוויר, הכוכבים צופים בנו, ונרוס הכל פתאום עם משהו טיפשי כמו I love you. ניחוח בוסם באוויר, הכוכבים צופים בנו, ונרוס הכל פתאום עם משהו טיפשי כמו I love you.
ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו על דור הזד ועל כניסתם לשוק העבודה. דיברנו הרבה על מה מאפיין את הדור הזה, מי זה הדור הזה, איך הם מתכוננים. בוא נסתכל עכשיו על הצד השני. אני עכשיו מעסיק. קודם כל, מה אני יכולה להפיק בכלל מהדור הזה? לא תמיד מתאים לי חבר'ה צעירים, או בהכרח מתאים לי. זאת אומרת, בואי תשכנעי אותי כמעסיק, שנכון לי לקחת את הדור הזה.
אז ראשית, מדברים על זה שזה הדור שישנה את העולם.
אוקיי.
גדולים וחכמים ממני. מעבר לזה, שכמו שאמרתי, הדור הזה הוא נולד לתוך הטכנולוגיה. ובעידן של הקורונה, כל הארגונים נכנסו ועשו טרנספורמציה דיגיטלית. אז מי טוב יותר בלקדם את הארגון מהדור שמדבר את זה ויודע וחי את זה?
אוקיי.
מה הערך שלהם עבור הארגון? אני חושבת שיש להם ערך מאוד משמעותי, כי דיברנו על אקטיביסטים, דיברנו על יזמים, דיברנו על ראש חושב, על שותפות, על ערכים. הם יכולים מאוד לעורר את הארגון ולשמר את הרלוונטיות של הארגון במציאות המשתנה. העידן הוא חדש. מי שישאר במודלים של פעם, לא יהיה רלוונטי במציאות הנוכחית. זה אנחנו צריכים להבין.
אוקיי.
אתה הייתי באחד הארגונים שאמר לי, אז מדברת איתי פה על זה שהם כאלה טכנולוגיים ושאני צריך להתאים. למה? שהם יתאימו את עצמם אליי.
אוקיי.
תפיסה שאם הוא יישאר שם, הוא לא יהיה רלוונטי. כי אם עכשיו, בשפה שלהם, הם רגילים שהכל במובייל, והם יצטרכו להגיע לארגון, שהם צריכים ללמוד הכל בטקסטים כתובים, הם לא יהיו שם. עכשיו, אם הם, הכישרון הבא, ששלחנו את הצעדי כישרונות למצוא, אבל הם יראו שהארגון לא מדבר את השפה הזאת, לא משנה כמה נציע להם בשכר, הם לא יבואו. Okay. עכשיו, ארגון לא יכול לחיות את פעם. הוא צריך כל הזמן בחדשנות ליצור, לקדם בשביל להיות רלוונטי. המעסיק, הארגון, צריך להסתכל ולמקד את האג'נדה שלו, ולהבין שאם עכשיו הוא רוצה שאלו יהיו העובדים שלו, קודם כל הם עדיין הלקוחות שלו. אז הם יודעים לדבר את השפה ולהגיד לו מה הם מחפשים. הם מחפשים שכשהם נכנסים לארגון, אז הם ירגישו קהילה. עכשיו, ברגע שהמעסיק בונה קהילה כזאת, הוא בכל רגע נתון שומע את הרכשים, ולא צריך עכשיו ללכת לאיזשהו פרויקט בשביל להביא איזושהי גאונות. הוא יכול לעשות את זה בצעדים קטנים, כי כל הזמן הם אומרים מה יש להם לעשות, והם מחפשים עוד לעשות. עכשיו, מבחינת הארגון, מבחינת המעסיק, הייתי קודם כל בודקת שאני מותאמת למאפייני הדור. את יודעת, גם אם עכשיו ארגון לא רוצה לקלוט את הצעירים האלה, באיזשהו שלב הם ייכנסו לשוק התעסוקה.
מה זה אומר, אבל להתאים את עצמי למאפייני הדור?
זה אומר שאם עכשיו אני רוצה לראיין מועמדים,
אוקיי.
את יודעת, אנחנו לא יכולים לפרסם את המשרה בעיתון. או אנחנו לא יכולים לפרסם אותה בפייסבוק, כי הם לא שם.
נכון.
יותר ויותר ארגונים נכנסו לטיקטוק.
אוקיי.
והם עושים הרבה מאוד דברים יפהפיים של נציגות מהמשאבי אנוש שלהם, שמסבירות על התפקידים, ונותנות כלים לאיך עוברים רעיון. ואז
בטיקטוק.
בעצם, כן, בטיקטוק. ואז, גם אם המועמד לא רוצה ללכת לעבוד בארגון הזה, הוא נעזר בכלים ובידע שהארגון מחלק, והוא הופך להיות אוהד של הארגון הזה.
אוקיי.
יש פה שינוי מעכשיו תפיסה של לקוחות, צרכנים, לאוהדים. ברגע שהוא עובר לאוהדים, את יודעת, אמא לבנים, יש אוהדים לכדורגל, כדורסל, גם כשהקבוצה מפסידה, את לא נוטשת את הקבוצה. חלילה שמישהו יגיד משהו לא טוב על הקבוצה. אז גם כאן במציאות הזו, ברגע שהם עברו להיות אוהדים כצרכנים, הם ירצו להיקלט לשוק התעסוקה ולדבר את הערכים של הארגון. זה אומר שאם אמרתי שהוא צריך להיות רלוונטי הארגון גם בטיק טוק או בערוצים שהם נמצאים שם, אז קודם כל גם צריך לוודא שכל העבודה בארגון היא עבודה שהיא נגישה בכלים טכנולוגיים. זה אומר שהם מתאימים למובייל כי הם עובדים מכל מקום.
אוקיי.
זה אומר שעכשיו לצורך העניין, אם כבר קלטנו אותם לעבודה, שתהליך ההכשרה לא יהיה עכשיו לשבת לקרוא ספרים. זה לא. הם מדברים בתמונות, הם מדברים בסרטונים. המקור השני, הכי משמעותי עבור הצריכת ידע שלהם, זה היוטיוב. סרטונים קצרים, הם ילמדו הכל, הם יהיו מאוד מאוד חזקים. מעבר לכל הסיפור של הקהילה והחניכה, אם אמרתי שהם חיים על הרשת, והם צריכים את השיתוף, והם מאוד מאוד חוששים, והחרדה והדיכאון מתוך הפומו של החשש שלא להיות שם, שלא רואים אותי, שאני לא חלק, אז בארגונים צריך לשנות את המודל של המישוב והחניכה, לטווח קצר, לשיחות מסדרון האלה של כל הכבוד, בוא, עשית משהו טוב, לשיחות תקופתיות, אבל כל הזמן בלשקף את המצב, לעבור בשיח של פסיכולוגיה חיובית, מה בין עידוד לשבח? האם אני מדבר ממקום גבוה, כמנהל לעובד, או כמנטור, שאני איתך בדרך?
אז הם מחפשים את המנטורים.
הם מחפשים את המנטורים, ולכן כשאת מצפה ממנהל שיהיה מנטור, ארגון נדרש לבדוק גם את המבנה הארגוני שלו, יותר ויותר ארגונים שטוחים, לא צוותים מטופחים שכל מנהל צריך ככה להיות עכשיו בוס על איזה 30 עובדים, כי אז אין לו יכולת ליווי, חניכה, קשב, צוותים יותר קטנים, ואז הם שם all in.
ואז הם,
כן.
הם בעניין. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר אחרון, ואנחנו מתכנסות ככה לבערך 10 דקות אחרונות, אף לנו הזמן. נשמע את אריק איינשטיין עם האדמה, ואז נתכנס לסיכומים נראה לי.
תביט אליי טובה וחכמה כמו בבן השאר הביתה מן הדרך תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא אדמה היא תגיד אתה עייף מן המסע אל תפחד אני חובשת את קצעיך היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה אמא אדמה אמא תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא אדמה אמא
ואנחנו חוזרות ליעל פישר ויינר, ואנחנו דיברנו המון על שוק העבודה וכו' וכו'. אמרנו שצריך קצר, ממוקד, שלא נאבד אותם. אז בואי, מי שלא הקשיב עד עכשיו, והצטרף בדקות האחרונות והקריטיות, בוא נעשה סדר, נעשה לנו רשימה. אני, דור הזד, שומע אותך, צ'קליסט, 1, 2, 3, מה אני צריך לעשות?
יפה. אז אחד, התבוננות. התבוננות פנימית. שואל את עצמי, מה החוזקות שלי ומה החולשות שלי.
אוקיי.
בשביל למקד במה אני טוב, כי אני רוצה לחוות הצלחה.
אוקיי.
אחרי ההתבוננות, אני בעצם יושבת וכותבת לעצמי קורות חיים, ובודקת. האם בקורות חיים האלה, מעבר לחוזקות שעכשיו זיהיתי, אני מכניסה את הניסיון שהיה לי בצבא, כי אני רואה שזה מה שעושה לי טוב, אני רוצה לעבוד בזה. אם לא, כמו שאמרתי, יוצאת לדרך לשנת טעימות.
אוקיי.
לוקחת כל מיני קורסים, לראות מה מעניין אותי, מה עושה לי ככה באמת את אותה תשוקה, במידה וזה זה, ממשיכה הלאה. לא פותחת פרופיל בלינקדין, אם אין לי באמת ניסיון מקצועי להציג שם, מסתכלים דור הזד, עלות מול תועלת, זה יותר נזק מתועלת.
אוקיי.
דיברנו על חרדה ודיכאון. מי שיודע שהוא סובל מאיזשהו אירוע של חרדה או דיכאון, קודם כל, במציאות הנוכחית שאנחנו מדברים שקיפות, ללכת לטפל בזה. הטיפול בזה הוא קודם כל בלזהות מה גורם לאותה חרדה ודיכאון, ולראות איך מדייקים את הטיפול לצורך העניין, אם אנחנו רוצים להיקלט לשוק התעסוקה, ואמרנו זה להיות עם אנשים, הייתי בוחרת ללכת לרכוש קורסים של מיומנויות חברתיות, ולראות סוגי תקשורת, איך בעצם אני מצליח להעביר את המסרים שלי, ועדיין שומר על השלוות נפש שלי.
Okay.
אם זה לא בכישורים החברתיים, ואני רוצה להכין את עצמי לשוק התעסוקה, הייתי בוחרת ללמוד ניהול זמן, תפקוד במצבי לחץ, כל מה שיעזור לי לגבש את הזהות העצמית שלי, ושלא הצלחתי לבחון את זה בחוויית העובד הראשונית שלי, כמו שדיברנו על תקופת הקורונה. מגיעים לרעיון עבודה.
אוקיי.
אז אם אמרתי שהם אחראים, הם רואים עצמם כאחראים לקריירה שלהם, יושבת עם עצמי לפני הרעיון עבודה, לומדת על עצמי, מה חשוב לי, לאן אני רואה את עצמי מתפתחת, מה חשוב לי בארגון, מכינה את זה לעצמי באיזושהי רשימה, ומשקפת את זה גם ברעיון, בשביל התאום ציפיות. וזה בסדר שבתום הרעיון יגידו לנו תודה, אבל זה לא מתאים. כי בשנת התאימות חשוב לי גם לחוות אי הצלחה.
Mm-hmm.
כי זה מה שיוביל אותי לדייק את עצמי. כשאני מגיעה כבר לארגון, אז לראות מה אני יכולה לתרום לארגון, אם חשובה לי תחושת השייכות והמשמעות, אז כמו שאני אחראית לקריירה ולידע שלי, אני גם אהיה אחראית לזה שאני אחלק מהידע שלי לארגון, וירצו לשמוע אותי, להיות בעלת דעה. אז לעשות מנגנון של מודלינג הפוך, לראות איך אני יכולה לסייע בחברה לאנשים שהם לא בני הדור שלי, שהם קצת מתקשים. ואז בעצם אני מתקדמת גם בציר של הכישורים והזהות שלי, וגם בציר המקצועי.
אוקיי.
אם אני עכשיו מסתכלת בהקשר של המעסיקים, אז גם הם...
צ'קליסט למעסיק.
צריכים צ'קליסט,
okay.
כן? אז קודם כל, כל מנהל לשאול את עצמו מה האג'נדה שהוא מוביל. האם יש פה ערכים חברתיים, איזושהי תרומה לחברה, לעולם, קיימות. הם מאוד מאוד מדברים הרי גם קיימות, כל סוגיית המחזור. לאחר שאני מדייקת את האג'נדה, כי מאוד חשובה להם האותנטיות והם מזהים מישהו לא אמין, הייתי בוחנת את המבנה הארגוני. לראות האם אני מסוגלת לאפשר למנהלים שלי ללוות אותם בתהליך של מנטורינג, לעבוד בצוותים קטנים, עד כמה יש לי את הקשב לחנוך באופן שבו הם צריכים. אחרי שאני מסיימת את זה, עוברת לתהליכי גיוס. זה אומר שעושה הכשרה למנהלות של משאבי האנוש שלי, במי המאפיינים של הדור. איך מדברים איתם? אם אני לא נמצאת בטיקטוק, עושה איזשהו ערוץ אחר, שהוא בעצם יוצר קהילות שמשתפים איזה תפקידים יש בחברה שלי, אולי עושה איזה סרטון ביוטיוב כזה על כל תפקיד שאומר מה התפקיד בשביל השקיפות עוד לפני שבוחרים להגיע אליי לרעיון. ובונה מסלולי הכשרה וקידום שהם גם על בסיס פלטפורמה דיגיטלית, גם ברמה שאם עכשיו יש לי כיתת הדרכה, שתהיה כיתת הדרכה עם טכנולוגיה. אם
כן,
זה משקפת
דיגיטלית.
למימד, אם זה באמת, את יודעת, שפה של מחשב שהיא בפונט שהוא תואם, הייתי בודקת עד כמה אני עושה קהילות ומשתפת ידע מתוך כוונה של להבליט גם את המעמד של העובד. והייתי בוחנת את מסלולי הקידום והפיתוח ומתאימה את הכישורים למשרות לאור העובדה שאמרתי ששוק התעסוקה עתיד להשתנות.
השתנה,
אז לראות כן. שעל בסיס הכישורים והידע יכולים ליצור תנועה ורסטילית, ולא מחר בבוקר שגייסתי עובד ואז הוא לא רלוונטי.
יש הרבה עבודה נשמע למעסיק כדי להתאים את עצמו, בטח לארגונים שהם ככה גדולים ומתנהלים כבר הרבה מאוד זמן.
כן.
זאת אומרת, זה משהו שהוא מצריך... מצריך עבודה, ואפילו נראה עבודה פנימית עמוקה.
זה מצריך עבודה, אבל אני חושבת שמי שלא עובד בשגרה בשביל להסתכל על העתיד, הוא ימצא את עצמו לא רלוונטי. ולכן העבודה שישקיעו היום, היא תיתן להם את הדיבידנדים ובאמת יקצרו את הפירות בהמשך, וירצו להגיע אליהם. ואז הם יוכלו לבחור את הטובים ביותר.
כן.
לא להיות הצעתיים.
וממילא, כמו שאמרנו, זה בסופו של דבר...
הם יגיעו.
הם אנשי, הם אנשי עתיד, אי אפשר להתעלם מזה. אז אנחנו מסכמות כאן. אנחנו בעצם סיימנו עוד תוכנית של כי אני חייל. המון תודה ליעל פישר ויינר שהגיעה לכאן ונתנה לנו קצת ראייה עתידית, נראה לי, עתידנית אולי, לגבי הדור הזה שעכשיו מתחיל להשתחרר מהצבא ולעשות צעדים ראשונים. נראה לי שחלק מהדברים שאמרת נכונים גם לאולי הישארות בקבע. אולי גם זה, אולי גם לזה זה רלוונטי. ואנחנו, כמו שאמרתי, מסיימים כאן. אנחנו נהיה כאן ביום שלישי הבא, בין 1-2, כמו תמיד, כי אני חייל ברדיו סול. שבוע הבא, כמובן, אורח אחר, אורחת אחרת, תוכן חדש, רלוונטי, גם לחיילים, גם למשרתים, גם לפורשים. ואנחנו מסיימים עם שלום חנוך, ככה וככה. אז שיהיה המשך שבוע מצוין. תשמרו על עצמכם שניפגש גם בשבוע הבא. ביי.
חוזר מלילה באולפן, חורז לי זמר אהבה ישן, תשיר במקלחת. חושב עלייך כל הזמן, אני אוהב אותך בכל מובן, ככה וככה, את בלתי נשכחת, גם כשאת לא כאן. עוד בוקר על חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי, גם את עובדת קצת יותר מדי, ככה וככה. רוצה אותך נחה פה בזרועותיי, את הפנים, עוצם את העיניים, נותן לדמיוני לזרום עם המים, אין מה לעשות, זה מה שיש בינתיים. ואת בכל מקום, ככה וככה, בלילה ויום, ככה וככה, 14 יום, בלי להיות ביחד. של ילד מאוהב, אם את שומעת את קולי עכשיו את בטח סולחת. חושב עלייך כל הזמן, אני אוהב אותך בכל מובן, ככה וככה, את בלתי נשכחת, כן, גם כשאת לא כאן. את בכל מקום, ככה וככה, בלילה וביום, ככה וככה, 14 יום, בלי להיות ביחד. מטיב את הפנים, עוצם את העיניים, נותן לדמיוני לזרום עם המים, 14 ימים, אין נצח שנמשך שבועיים. ככה וככה, בלילה וביום, ככה וככה.
מטיב את הפנים, עוצם את העיניים, נותן לדמיונים.